טוב, אז אנחנו התחלנו לדבר על המושג ידיעת השמות, שבעצם מושגים כמו אהבה, אנחנו נפגשים איתם מגיל צעיר, יש לי אותה מילה לאהבת שוקולד, אהבת חברים, אהבת אבא ואמא, אהבה למשחקים, ובסופו של דבר לאהבת השם. ומה שיכול חלילה לקרות זה שאהבת השם שלי נשארת גולמית, נשארת ילדותית, כמו לאהבת גלידה, כי זה המושג שאני מכירה. אין לי מושג אחר. ואהבת את השם אלוקיך, אנחנו אומרות בכל יום. מה זה ואהבת את השם אלוקיך? רגע, זה אותו דבר, זה יכול להישאר אצלי בקונוטציה מאוד 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 ילדותית. אותו דבר המושג יראה. אז המושג יראה, אומנם אין לי בדיוק אותו דבר, אבל הרבה פעמים אנחנו מתרגמות יראה למה? פחד. פחד אני מכירה גם מגיל אפס, פחד מחושך, נכון? פחד ממפלצות, פחד מכל מיני דברים, ובסופו של דבר אני יכולה להגיע ליראת שמיים ולפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שפחדתי מחושך. כלומר, המושגים הכי הכי משמעותיים ועמוקים בעבודת השם הם מושגים מאוד מאוד פשוטים, וזאת הבעיה, שאנחנו יכולים להישאר בפשטות הזאת, בפשטות הזאת, סליחה, עד גיל מאוד 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 מאוחר. שאל אותי פעם מישהו, אדם נורא נורא אינטליגנט, כאילו איזה דוקטור בכלכלה, לא יודעת במה, אחרי יום הכיפורים, הוא אומר לי, תקשיבי, מה הקדוש ברוך הוא צריך שנתחנף אליו כל הזמן? אתה גדול, אתה פה, אתה שם, הוא אומר לי, מה זה? אז הסתכלתי עליו כזה בשוק, ופתאום הבנתי שאין לו מושג. מבחינתו, אני צריכה להתחנף לקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין שכשאני אומרת, אתה גדול, מה זה עושה אצלי? זה פועל עליי, לא כי הקדוש ברוך הוא צריך שאני אתחנף אליו, אלא כי זה פועל עליי להבין את גדלות השם. כלומר, לפעמים אנשים נשארים בעולם האמוני נורא 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 ילדותיים, שבדברים אחרים הם נורא גדולים. זה כמו אדם, כמו תינוק שיגדל, והידיים שלו יגדלו, והרגליים שלו יגדלו, והגוף שלו יגדל, אבל הראש שלו יישאר ראש של תינוק, ראש קטן מה שנקרא. ובכל זאת אתם מיין רגע את המציאות הזאת של בן אדם מבוגר עם ראש של תינוק. זה מה שקורה לנו כשאנחנו מתפתחות בכל התחומים, בצד באינטליגנציה הרגשית ובמודעות עצמית ובקריירה ובצד הכלכלי ובעולם האמוני שהוא חובתנו בעולמנו, כמו שאומר המסילת ישרים, אנחנו נשארות חומר גלם, נשארות ראש של תינוק. ולכן נורא 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 חשוב שנברר ונעמיק לא רק את המושגים, את כל העולם האמוני. בהקשר שלנו זה מושגים כמו אהבת השם, יראת השם, ענווה, זה יכול להגיע גם לכל מיני מידות. סיפרה לי פעם מישהי שהיא סטודנטית לגיל הרך, היום היא כבר גננת הרבה שנים, אבל היא אומרת לי, אני מבינה למה כל הזמן במדרשות מדברים על חשיבות הגננת. כשהיא לנה במדרשה, הרבה פעמים הזכירו את החשיבות של הגננת כמישהי שמביאה את התורה בפעם הראשונה לילדים. באמת יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. ואז היא אומרת ככה, עכשיו אני מחכה לכם את איך שהיא חיכתה את אותה גננת שהיא צפתה בה. אז היא אומרת, הגננת אומרת ככה, משה רבנו היה ענב, 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 ענב. ענב, 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 הכי ענב שיש. מה עכשיו הילד הזה יבין כל החיים על מה זה ענבה? מה אתם אומרות? להיות ענוותה, זה איזה נבח מסכן כזה, כולו מושפל עד אפר. משה רבנו הנהיג את עם ישראל, לא יכול להיות איזה כזה נבח, אוקיי? משה רבנו, כן, מי הענוותנים שלנו? זה, יש תחרות, תחרות בענווה בין אברהם, משה ודוד, כמובן לא ביניהם, בין איך שאנחנו רואים אותם. יכול להיות שאברהם, אבינו אומר, אנוכי עפר ואפר, דוד המלך אומר, אנוכי תולעת ולא איש, ומשה עליו הקדוש ברוך הוא עצמו מעיד, והאיש משה ענב מכל אשר על פני האדמה. וזה שלושה מנהיגים, אתה לא יכול להיות ענב במובן של מושפל כשעם שלם הולך אחריך. אתה לא יכול להיות ענב במובן של מושפל כשאתה מלך שמוציא למלחמה. אז זה ודאי לא המושג של ענווה. אבל אם זה מה שאני קולטת ממושג הענווה, אז כל החיים שלי אני אלך בצורה כזאת שלשם אני אשקיע את האנרגיה שלי להשפיל את עצמי, כי ענב זה דבר חשוב. בעצם אמר לנו הרב, כמה חשוב ללמוד את המושגים, כל שלב ולגדול אותם. המושגים האלה הם מושגים אינסופיים. אהבת השם זה דבר אינסופי. מהמקום שלי עד המקום של רבי עקיבא, שלנבט את השם בכל נפשך, נכון? יש לנו כל מיני רבדים למושג. ולכן אין לנו מושג אחר. למה אין לנו מושג מפוצץ לאהבת השם? למה לא חסכו לי אפשרות הטעות הזאת? ויגידו לי, במקום אהבת השם, יגידו איזה מושג מפוצץ. שאני יודע שאני לא מבינה, שאני יודע שאני צריכה לעבוד עליו, כמו שנתנו את הדוגמה, אם אני אומרת אפיסטמולוגיה, אז אנחנו מבינים שאני לא יודעת מה זה, ואני צריכה ללמוד. אגב, זה תורת ההכרה. אוקיי? כאילו, אם אני לא יודעת מושג, ויש לי מושג חדש, אני צריכה ללמוד אותו. אבל אהבה, מה יש לי ללמוד? אהבת השם. אם היו נותנים לנו מושג מפוצץ לאהבת השם, היינו מבינות שאנחנו לא מבינות מה זה. ולכן היינו לומדות את זה. אבל, למה לא נתנו לנו? א', כי צריך אין סוף מושגים. כי יש אין סוף רבדים של אהבת השם. אין סוף. ולכן לא היה יכול להיות מילה אחרת במקום. זה כביכול הסבר טכני. אבל יש הסבר יותר אמיתי ועמוק. שבאמת רק אדם שנפגש עם אהבה, נפגש עם אהבה לגלידה, ונפגש עם אהבה לחברים, ונפגש עם אהבה להורים, ונפגש עם אהבות בכל מיני רבדים, אהבת עצמו כמובן, רק הוא יכול לאהוב בצורה מלאה את השם. אני לא יכולה לאהוב את השם כשאני שונאת את כל מה שיש במציאות. ולכן הרבה פעמים כשאדם עובד על אהבת השם, הוא מגלה שהוא בכלל עובד על אהבת עצמו. נכון? גם בתוך עצמנו יש צלם אלוקים שבתוכנו. אני לא יכולה לאהוב את השם כשאני שונאת את עצמי. גם בתוכי יש צלם אלוקים. ולכן הרבה פעמים בנות מגיעות למדרשה לתומן, רוצות להתחזק, מגלות שם בכלל בסדנה פנימית של לאהוב את עצמם, למשל. כי זה מאוד 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 קשור. מאוד קשור. אי אפשר לאהוב את השם, שזה רובד מאוד מאוד עמוק, שבעצם אני לא מתאמנת במושג האהבה על דברים יותר פשוטים. ולכן יש לנו את המושגים האלה, לא שינו אותם, כי באמת יש קשר בין אהבת השם לאהבת גלידה להבדיל. באמת יש קשר בין יראה השם לפחד מחושך. בן אדם שלא מפחד מכלום בעולם, יהיה לו קשה לעבוד על יראת שמיים. ברור שזה רבדים אחרים לגמרי, ברור שזה משהו נורא 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 ילדותי וזה משהו נורא עמוק. אבל ככה אנחנו נפגשים בעולם, עם מושג אהבה ועם מושג היראה. שאלות? תודה? כמובן. אז אני ממשיכה. אחר כך הגענו לזה, שדיברנו על זה, שהאדם נולד כשבטבע שלו יש מידות טוב. בטבע. דיברנו על המושג טבעי. דיברנו על זה שטבעי זה לא ספונטני. כשאני אומרת שמשהו טבעי לי, זה לא אומר שזה קל לי, זה לא אומר שזה נשלף לי. אלא אמרנו טבעי כמו משהו שטבע. אם חפץ טבע לי בבריכה, נפלה לי איזה טבעת והיא טבעה בבריכה, אני צריכה מאמץ מאוד מאוד גדול להגיע לקרקעית ולדלות אותה משם. כשזה טבעי לי, זה לא ספונטני. זה אומר שזה טבוע עמוק 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 בתוכי. זה טבוע עמוק בתוכי, ואני צריכה להוציא את זה לפועל. אז מה זה עוזר לי שזה טבעי לי אם זה קשה? אז אמרנו, א', התנועה היא לעבוד מבפנים ולא לחפש בחוץ. ואז אני יודעת שאני אמצא כי זה בתוכי, אני לא עכשיו צריכה לעבור מסלול של כל העולם כדי לחפש את זה. ב', אומר לנו הרב, כשזה בתוכי, כשאני מוצאת ומוצאה את זה לפועל, זהו, זה נשאר אצלי. אני לא צריכה לשמור על זה שזה לא יברח. כשאדם עובד על מידה, אומר לנו הרב כאן, אם הוא ממשיך להיות אדם שעובד, כאילו אדם באופן כללי שעובד, אדם שכן, אני רוצה במושג של, במושגים של, של הרב קוק, אז עמך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו. אדם כזה הוא כל הזמן עם יד על הדופק, אז אם הוא עבד על דבר אחד, זהו, לא צריך לעבוד עליו יותר. אנחנו לא כל החיים עובדות על אותו דבר. אתה עובר הלאה, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שלא הצלחנו לעבוד על כל מידת הכעס. יש אנשים כאלה שעבדו על מידת הכעס, עוברים על המידה הבאה, אבל בתוך הכעס יכול להיות שעבדתי על דברים כאלה, ועכשיו אני בשלב הבא. אם אני רואה, ודיברנו על זה בשיעור שעבר, שכל חודש אלול אני אומרת אותו דבר, השנה אני עובדת על זה ועל זה ועל זה, משהו בעבודה שלי לא נכון. כן? כמו אמירה עממית, שאם 100 פעמים אתה עושה דבר והוא לא יוצא כמו שאתה רוצה, למה שהפעם ה-101 תהיה שונה? אתה צריך לעשות את זה אחרת. נכון? וכאן דיברנו על שלושה מושגים. עד עכשיו אני רק מסכמת ומחדדת דברים שהיה לנו בשיעור הקודם. ואז הזכרנו שלושה מושגים של הרב דסלר, שאדם צריך שלושה דברים כדי לעבוד על המידות. מחשבה צרופה, השבה אל הלב והתבוננות. מחשבה צרופה זה למידה. זה מה, כמו שאמרנו, אם אני רוצה לעבוד על ענווה, אני צריכה ללמוד מה זה אומר ענווה. דבר שני, זה השבה אל הלב, רצון. כשאת רוצה לעבוד על משהו, אבל הרצון הוא רצון חיצוני, את לא תצליחי. לא תצליחי. נדעתי לכם שבוע שעבר מושג על כיבוד הורים, אבל יש לי עוד דוגמה על כיבוד הורים. מגיעה אליי מישהי, אומרת לי, מירב, אני רוצה לעבוד איתך על כיבוד הורים. תהיה מעולה, סבבה. לתומי שאלתי אותה, באיזה עניין, אז אומרת לי, כן, לגבי אמא שלי, ואני שואלת אותה, מאחד עד עשר, כמה את רוצה לכבד את אמא שלך? תעני לי מהר. מה היא עונה לי בלי להתבלבל? 4. אמרתי לה, אוקיי, אז בשביל מה בת? אז היא אומרת לי, לא, אני מבינה שכיבוד הורים זה דבר חשוב. אבל השאלה הזאת פתאום הבהירה לה שהיא לא באמת רוצה. היא לא באמת רוצה. עכשיו, קורה לנו הרבה פעמים שבראש אנחנו מבינות שמשהו חשוב, אבל אנחנו לא באמת רוצות. אז זה לא יקרה. אז העבודה שלה בכלל לא הייתה עבודה על כיבוד הורים, זה היה עבודה לעורר את הרצון. בסדר? כלומר, הרבה פעמים אני אומרת, השנה אני ככה ככה, אבל אני לא מבררת עם עצמי, רגע, את באמת רוצה. את באמת רוצה את זה. השנה אני עובדת על צניעות, אבל באמת אני לא רוצה לראות ככה. השנה אני עובדת על ענווה, אבל באמת יש לי איזו התנגדות פנימית, לא רוצה לראות כמו הנבחים האלה. השנה אני רוצה להיות בן אדם הרבה יותר תורני, אבל יש לי איזו התנגדות פנימית. מה עכשיו את כל השבט שלי, אני לא אהיה בקשר בנים בנות. עזבו אותי. כמה פעמים יש לנו התנגדויות פנימיות לדברים שאנחנו לכאורה רוצים? זה השלב, אומר הרב דסלר, של ההתבוננות. את לא יכולה לעבוד על המידות בלי התבוננות. מה נכון, מה לא נכון, איך נכון, מה מניע אותך, מה מאיים עלייך. זה עבודה, זה לא ללחוץ על כפתור והנה הכל משתנה. ועובדה שהרבה פעמים אני אומרת לעצמי אותו דבר. עוד חודש עלו ועוד חודש עלו ואותו דבר. אז אני צריכה לעשות דברים אחרת. שאלות? אני מרגישה במונולוג ארוך, אז תתעוררו.
תודה.
שאלה מצוינת, שאלת השאלות. קודם כל, השאלה איך בוררים רצון היא שאלה טובה, במובן שאדם נמצא במקום טוב. איזה בן אדם אנחנו דואגים לו? שהוא לא רוצה, ולא מפריע לו שהוא לא רוצה. זה בן אדם שבמקום לא טוב, שהוא גם לא רוצה וזה גם לא מפריע לו. מין אדישות פנימית. אבל אדם שלא רוצה ורוצה לעורר את הרצון, אז יש כמה כלים. אנחנו הולכים על כל כוחות הנפש. אתם לומדות 8 פרקים לרמב״ם? מה זה? אחרי החגים. אז בעזרת השם תלמדו אחרי החגים, שיש לנפש כמה כוחות. שכל, רגש, רצון ודמיון. בסדר? לעורר רצון, רצון הוא אחד מהכוחות. כדי לעורר אותו, אני נעזרת בכל הכוחות האחרים. למשל, תני דוגמה למשהו שאדם רוצה לעבוד עליו. יש לך דוגמה?
כאילו
מלמידה? משהו, זה לא חייבת משהו אישי שלך. תן דוגמה כדי שנדגים על זה.
צניעות.
צניעות. מי שרוצה לעבוד על צניעות, אז השלב, ועכשיו, למה היא רוצה? היא מבינה שזה חשוב, אבל היא לא באמת רוצה, נכון? הרי על זה אנחנו מדברים, שצריך לעורר את הרצון. אז השלב הראשון זה ללמוד למה צניעות זה חשוב. זה נותן מוטיבציה, אוקיי? השלב השני זה לדמיין, דמיון. כשאני אהיה צנועה, איך אני אראה בטעם שלי, בדברים שאני אוהבת, אוקיי? ורגש, איזה רגשות טובים יכולים לעלות לי כשאני אהיה בצניעות? מה זה יעשה לי? איך אני ארגיש עם עצמי, אוקיי? כלומר, אני נעזרת בשאר הכוחות, כשחסר לי אחד, אני נעזרת באחרים. אני רוצה לעורר, הילד שלי מעצבן אותי, ואני רוצה להגיב נכון. אז עכשיו אני רוצה לעורר את האהבה שלי אליה, את הרגע שאני צריכה, נכון? אז אני אעזר בדמיון, למשל אני אדמיין לזה, את הרגע הקודם שאני, מה זה כיף איתו? זה יכול להיות על ילד, זה יכול להיות על חברה, זה יכול להיות על כל דבר. כשאת הולכת לשיחה עם חברה שאת עצבנית עליה, אבל את לא רוצה לבוא עצבנית, אז עוד פעם, הדמיון הוא כלי מעולה. לדמיין רגע טוב שהיה לכם ביחד. זה כבר שם אותך במקום אחר. זה ככה, אמרת שאלה גדולה, עניתי לך ככה על רגל אחת, אבל זה הרבה עבודה. עניתי על רגל אחת, אבל העבודה היא גדולה. כן, בבקשה. זה בוודאי מצוין, זאת שיטת ספר החינוך. זה בוודאי מצוין ונפלא. אבל יש אנשים שלא מסוגלים. כי אנחנו בדור כזה, א', את צודקת, וזה גם הדבר שאני אגיד, אוקיי? אבל, ואולי את אומרת דבר נכון שאני לא אמרתי פה, אני דיברתי על כוחות הנפש ולא התייחסתי לעשייה, ולא אמרתי לה תכלס תתלבשי בצניעות, מתוך הנחת יסוד שאותה הבחורה כבר לבושה בצניעות ועדיין היא לא רוצה, בסדר? אבל ההערה שלך מאוד 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 חשובה. כלומר, ברור שזה מתוך הנחה שאני כבר הולכת בצניעות. כמו בדוגמה שנתתי, לא יודעת בעצם אם נתתי אותה, שבחורה אומרת, מה, אני לא מתחברת בתפילה. אז שאלתי אותה לתומי, את מתפללת? היא אומרת לי, לא, איך היא תתחבר? כאילו, אי אפשר להתחבר למשהו שאתה לא עושה. כל התשובה שעניתי פה עלתה על נקודת מוצא, שהיא כבר הולכת בצניעות, ועדיין זה לא הרצון שלה לא שם, בסדר? ההערה שלך מאוד חשובה, תודה רבה. זה לא במקום, זה בנוסף. עוד? טוב, אז אנחנו ממשיכות. אז אמרנו, יש לנו שלושה שלבים בעבודת המידות. מחשבה צרופה, השבה אל הלב והתבוננות. כל זה אנחנו צריכים כדי להוציא לפועל, בנות שאני לא אעשה לכם סלט מטבוחה. זה היה הרב דסלר, זה לא הרב קוק שאנחנו עומדות עכשיו, בסדר? עכשיו אנחנו חוזרות לרב קוק. נעזרנו ברב דסלר כדי להבין את הרב קוק. אני בתחילת הפסקה השנייה. אומנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם, הם גלויים לכל מצד הטבע הוא, שכל ענייני חובת הלב וטהרתה, בזיכוך הנפשות וכל פרטי המידות, נמצאים באדם בטבע. אין? אדם נולד עם נטיות. אדם נולד כשבטבע שלו היכולת לאהוב את השם. אדם נולד כשבטבע שלו יש כבר יראת השם. שהם כלי מעשהו לכל ענייני החיים, כמו ענייני היראה, אהבה, חמדה, הדבקות וכיוצא בזה, שהם נמצאים בנפש האדם, ואינו צריך לחדשם מצד עצמם, רק צריך להעלותם שיהיו הולכים על הדרך הטוב, והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך שהוא תכלית כל תקווה. ופה עצרנו את השיעור הקודם בשאלה, אז בשביל מה בכלל צריך תורה? אדם יכול להיות אדם טוב גם בלי תורה. ברוך השם, לא חסרים אנשים טובים. גם בקרב הגויים, ולהבדיל, גם בקרב עם ישראל לא דתיים, שהם אנשים מאוד מאוד טובים. מאוד אכפת להם, מאוד מוסריים, מאוד הומניים, מאוד רגישים, וכן הלאה. אז בשביל מה צריך תורה? אם אפשר להיות טוב גם בלי תורה, בשביל מה צריך תורה? מה אתן אומרות? יש לי מישהי רעיון? למה צריך תורה? מה זאת אומרת? אני לא בטוחה שאני מסכים איתך. יש נטיות שהן נטיות פער ואני מסכימה, כמו שדיברנו שבוע שעבר על דוד המלך ועל עשיו שנולדו עם נטייה לדם. זה לקח לטוב וזה לקח לו. אבל כתוב, והאלוקים עשה את האדם ישר. כן, אדם נולד עם ישרות פנימית. כתוב, נכון? נלוקה נשמה טהורה שנתת בי. יש בנו כבר נטועה בנו נשמה טהורה. מצד שני כתוב, יצר לב האדם רע מנעוריו, מסבירים חז"ל, מרגע שננער ממאימו, מרגע שהוא מתחספס עם המציאות. באמת, באמת, האדם נולד טוב, הוא מתחספס עם המציאות, ואז יכול להיות שניקח כל מיני נטיות לרע. אבל באמת, השורש שלנו הוא טוב. אז בשביל מה אני צריכה תורה? בוא נגיד שאני אלך לסדנת מודעות עצמית, ויש אנשים ממש טובים בעולם גם בלי כיפה וגם בלי יסדות. הכי כואב לי שהרבה פעמים דתיים שגדלים בחברה שהיא רק דתית, שומעים על החילונים, כאילו חילונים הוא כל היום רק בפאבים ולא יודעת איפה. יש אנשים חילונים שהם בהמון התנדבות ובהמון עשייה ובהמון טוב, ואז כשהם מגלים אותם הם אומרים, וואו, כאילו אם אפשר להיראות כזה גם בלי תורה, אז בשביל מה תורה? אני רוצה לשאול אתכם, אז בשביל מה תורה? מחויבות מוסרית פנימית. מה, חסר? לא שמעת על אנשים טובים ואידיאליסטים, מאוד יציבים ולא דתיים? תשמעי סיפורי אנשי העלייה השנייה, תשמעי, כאילו חסר. אולי התורה נותנת משמעות לכל
הדבר.
מה זה אומר? מה עוד? למה? אוקיי, תודה. עוד? מה התורה? אני לא שומעת. אני שואלת אותה, מחזקת, היה פה? כתוב דרך ארץ קדמה לעולם, זה אומר, נכון, יש קדמה לעולם, יש דרך ארץ קדמה לתורה. אם דרך ארץ קדמה לתורה, אז אפשר להיות עם דרך ארץ גם בלי תורה, נכון? מה את אומרת?
בסוף אנחנו עושים אל המוסר. המוסר הגיע מהתורה, אנשים שהם מוסריים, ברוך השם, באמת, אתה יודע, זה באמת, כאילו, אנחנו לפעמים מדלים בעבורה הדתית, ואנחנו לא רואים כמה טוב יש בעם ישראל מעבר לשומרי תורה ומצוות. אבל בסוף כל הטוב הזה וכל המוסר הזה, הוא עדיין הגיע משורש מאוד, מאוד יהודי.
את אומרת, זה שבפועל זה לכאורה מנותק מתורה, לא אומר שזה לא המקור משם. תודה. עוד? סליחה, עם הניילונים האלה, אני לוקח לי זמן להבין מי אומר את זה. כן. נכון, זה מה שאת ניסית להגיד שזה לא יציב מספיק. עוד? תודה. עוד?
אני חושבת שאנשים טובים שהם לא שומרים תורה ומצוות הם יחידים. ברגע שיש את התורה שהיא מלכדת כמה אנשים טובים מסביב לתורה אחד ולהביא יותר חזק ואפשר לצורך.
אז את אומרת שהחידוש פה הוא לאו דווקא לפרט, אלא כציבור, כעם. תודה. עוד? טוב, אז קודם כל אמרת דברים ממש 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 נפלאים ומאוד מאוד מאוד נכונים. ואני אלקד את כל הדברים שאמרתם דרך כיוון. מכירות קצת את ספר קהלת או בכלל לא? קהלת. מכירות? לא. אוקיי, קודם כל, מומלץ. מי שבמקרה, אני עוד לדעת איך אתם בונות המערכת שלכם, אבל זה הגיוני שיש בת שלא הולכת לשיעור מסוים. המלצת הבית, אם את לא נכנסת לשיעור מסוים, אל תשאלי את עצמך כשאת מגיעה לזמן הזה מה את עושה ואז תמרחי. תשאי לך אלטרנטיבה, אם את לא הולכת לשיעור הזה והזה, בזמן הזה את לומדת לבד את זה. אז אחת ההמלצות שלי זה ללמוד ספר קהלת של הרב אבינר. בכלל ספרי הרב אבינר, מה שכיף בהם זה שהם מצד אחד מאוד עמוקים, מצד שני מאוד פשוטים לקריאה לבד. אז אם את לא נכנסת לשיעור מסוים, תכניסי לך משהו משלך. אלא אם כן את מגדירה שבשעה הזאת את נושמת, עושה ספורט, זכותך לגמרי. אבל אם את כאילו מחפשת את עצמך בשעה הזאת, חבל, תכיני לך מראש משהו אחר ללמוד. למה אני מביאה את ספר קהלת? כל ספר קהלת זה איך העולם היה יכול להיראות בלי תורה. הבל הבלים הכל הבל. אין מכירות, אין חדש תחת השמש. המשפטים הכי פסימיים בעולם מקהלת. למה? מה רוצה להגיד לנו קהלת? אם אין תורה, אם אין תורה במילים אחרות, אין נשמה, אין רוח, אין קודש, אז מה זה בן אדם? אסופת מולקולות שבאה לגג 120 שנה, וזהו, ונרקב באדמה. מה היה לפניו? מה היה אחריו? כלום. כאילו תחשבו, יש אסכולה פילוסופית שהייתה כבר לפני 200 שנה, אקזיסטנציאליזם. מכירות אקזיסטנציאליזם? אקזיסטנציאליזם, קיומיות. זה אסכולה פילוסופית שמדברת על מה משמעות הקיום של האדם בעולם. אנשים ששאלו למה שווה בכלל לחיות בעולם הזה. שאלה טובה? שאלה טובה או לא? כן, הבעיה היא לא השאלה, מה הבעיה? לא עליהם תשובה. ואז הגיעה אסכולה הבאה שקוראים לה ניהיליזם. מה זה ניהיליזם? זה אפסיות. בעצם זה כבר התשובה. באמת? אין משמעות לעולם הזה. אפס. אחד ההוגים הקשים ביותר שלהם זה ז'אן פול סרטר. הוא היה פילוסוף צרפתי, כתב ספר שקוראים לו הבחילה. בנות ספר שלם שמתאר את הבחילה שלו מהחיים. כן, ספר שלם. קפקא, אם שמעתם, כאילו סופר גרמני, גם היה מהאסכולה הזאת, יש לו ספר, סיפור שנקרא הגלגול. מה קורה בסיפור הזה? אדם יום אחד קם, והוא הופך להיות ג'וק. כל הסיפור, שדרך אגב כתוב מדהים, זה איך הג'וק הזה מנסה להתהפך, כי הוא על הגב, אבל הוא בתודעה של אדם ובגודל של אדם. בעצם מה קפקא רוצה להגיד? כאילו מה החיים האלה שווים? האדם הוא שרץ בעולם הזה. כשאין תורה, יש ייאוש, כי אין תכלית. איך אמרתם? אין משמעות. אין תכלית, אין למען מה. בשביל מה אתה עובד בעולם הזה? בשביל מה? אין שום תכלית. זה הולך ונגמר. הבל הבלים. אין יתרון לאדם תחת השמש. משפטים מאוד 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 קשים. שלא אקזיסטנציאליזם המציא אותם. קהלת כבר אומר אותם הרבה 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 קודם. אבל הוא אמר אותם כשהוא מתאר איך העולם נראה בלי תורה. איך העולם נראה בלי קודש. איך העולם נראה בלי הקדוש ברוך הוא. שום דבר אין לו ערך. התורה לא באה רק להפוך אותנו לאנשים טובים ברובד המוסרי. התורה באה לתת לנו תכלית, לתת ערך, לתת רוח, לתת גודל, לתת קודש. ולכן אם אדם טוב מבחינה מוסרית והוא גם לא דתי, זה מצוין, זה הבסיס שעליו אמורה לבוא התורה, זה לא במקום. או בשפה יותר בוטה, התורה לא באה להפוך אותנו מבני אדם, מחיות לבני אדם. היא באה להפוך אותנו מבני אדם לבני אדם אלוקיים. לבני אדם שיש להם נגיעה בנצח. וזאת נקודה מאוד 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 חשובה. עבודת המידות שלנו זה לא רק כדי שיהיה לי איכות חיים ואני אסתדר חברתית, שיעריך אותי, שיהיה לי נחמד. לא. עבודת המידות זה קודם כל כדי שאני אהיה במקום הנכון, האלוקי, במקום של קודש. במקום, ומה זה קודש? זה המעבר של העולם הזה. כי אחרת באמת, איך אומר ז'אן פול סרטר, מה שווים החיים? הספר הזה, הבחילה, עורר סערה מאוד מאוד גדולה בעולם. כי באמת אנשים, כאילו, נורא קל לייאש אנשים, נורא קל. כשאין לך טעם ואין כשאין לך תכלית, הדבר הכי קל בעולם זה ייאוש. אתה לא צריך שום מאמץ בשביל זה. מספיק מי שלא חיכה אלייך הבוקר, את כבר גאה. זהו. נורא 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 בקלות. התורה לא באה כדי שנהיה טובים מוסרית. על הדרך יש אנשים שצריכים גם לתקן את הטוב המוסרי הפשוט. אבל זה על הדרך, זה לא המטרה. שאלות. אוקיי, אז אני ממשיכה הלאה. בעצם אם המידות האלה דבועות בי, מה העבודה שלי? העבודה שלי זה לנתב אותם לטוב. מה זה הטוב הזה? שוב, זה לא רק טוב במובן המוסרי. מה זה טוב אובייקטיבי בשפה של הרב? רק צריך, אני קוראת שורה רביעית בפסקה השנייה, רק צריך להעלותה, שיהיו הולכים אל הדרך הטוב. מה זה הטוב? והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך, שהוא תכלית כל תקווה. לנקב את המידות שלנו לטוב, זה לא רק להיות נחמדה בצד החברתי. לנתב את המידות שלנו לטוב, זה אומר טוב אובייקטיבי, טוב מוחלט, טוב שמחובר לנצח, טוב שמחובר לקדוש ברוך הוא. וזה טוב שהוא ודאי טוב. נכון? לא כל דבר הוא טוב, גם הרבה פעמים דברים נראים טוב, הם לא טובים. לכן בתפילה אנחנו אומרים גמילות חסדים, גומל חסדים טובים. למה? בעברית לגמול זה לעצור, נכון? לגמול ממוצץ, לגמול מהנקה, זה, לגמול זה לעצור. וחסד זה הפוך, זה להשפיע ולתת. אבל לא כל חסד הוא טוב. לפעמים אתה צריך לגמול, לעצור. דברים שנראים טובים הם באמת הרבה פעמים לא טובים. ואנחנו רואות כמה העולם הזה הולך ומתבלבל, מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, לא נכון. הדברים שהיו נראים הכי נורמליים כבר לא כל כך נורמליים. כאילו להגיד את האמירה הכי בסיסית, משפחה זה אבא ואמא, היום אתה צריך להיזהר שאין לך מצלמה ומכשיר ציטוט, כאילו איזה דבר נורא אמרת. הטוב מתבלבל, הוא מתבלבל. עכשיו באמת באמת צריך לזכור שזה מונע מטוב. חופש, למה שיהיו ערכים שימנעו ממני מה שטוב לי? זה לא מגיע מרע, זה מגיע מרצון טוב שיתבלבל. ואנחנו רוצים לדברות על טוב שהוא לא מתבלבל, על טוב שהוא פונה אל השם יתברך, שהוא תכלית כל תקווה. ולכן עבודת המידות זה לא לייצר את המידות שלנו, אלא לנתב את המידות, להעלות אותם, כי הם אמרנו הם טבועים עמוק עמוק, להעלות אותם ולנתב אותם, כן, לתכלית הטוב, לקדוש ברוך הוא. יש כאן בעצם שלושה שלבים. יש כאן שלב של הטבע, המידות טבועות באדם, בסדר? זה שלב ראשון. אחרי שלב הטבע מגיע שלב ההכרה. תכף אנחנו נדבר עליו. ואחרי שלב ההכרה מגיע השלב האחרון, שזה בעצם טבע מודע. עכשיו אני אומרת קודים ואני הולכת להסביר אותם, בסדר? טבע, הכרה, טבע מודע. דרך אגב, זה מילים שלי, בסדר? כדי להסביר את הרב של הרב, זה לא המילים של הרב. מה זה אומר? ילד בגיל ההתבגרות, בסדר? מה קורה לו? קודם הוא ראה את ההורים שלו כהכי מושלמים בעולם. אבא שלו הכי גיבור, אמא שלו הכי טובה. לאט לאט מגיע גיל ההתבגרות והוא מתפקח. והוא בעצם רואה שההורים שלו לא כאלה מושלמים. והוא בעצם לא מבין למה הוא צריך לגדול אצלם. ויש לו כל מיני השגות על הדרך החינוכית שלהם. וכל מיני דברים לא נראים לו. ואותו דבר ככה גם מול המורים שלו. וכן, נוצר איזשהו נתק בין הילד החמוד והמתוק שהיה קודם, כשהכל היה לו טוב, הכל מושלם, הכל סבבה, פתאום הוא שם סימן שאלה על כל דבר. למה? למה הוא שם סימן שאלה? מה תפקיד השלב הזה של גיל ההתבגרות? מה זה? אתה שומעת? לברר. מה עוד? מה עוד? כאילו ילדים בגיל ההתבגרות נראים נורא מעצבנים בחוץ. כאילו כל דבר הם מתווכחים, וכל דבר לא הולך, ואין זרימה, והכל ככה תקוע. למה? כן, אז הפסיכולוגים קוראים לזה שלב עיצוב הזהות. כן, שבעצם אתה, כמו שאמרתם, אתה מברר מי אתה. למה לא בררת קודם מי אתה? למה ילד בן 5 לא מברר מי הוא? לא ככה. זה נכון שמדברים על זה שגיל ההתבגרות הולך וקטן, וגם יש משברים בגיל שנתיים. אבל עדיין, כשאתה ילד צעיר, אתה כאילו איזשהו זורם ממה שיש לך. אתה לא שואל למה האמא הזאת דווקא אצלי, למה אין לי את האמא השנייה. את המקסימום מאיים. הילד, הבן הבכור שלי, אם לא הייתי מרשה לו משהו שהוא אוהב, נגיד, בא לו שוקולד ואני רוצה שהוא קודם יאכל ארוחת צהריים, אז הוא אומר, אז מה, אני אלך לאמא אחרת. אבל לא ממקום של בירור, ממקום, כן? אינטרסנטי, נקרא לזה ככה. אבל באמת, באמת, בגיל ההתבגרות, יש כאן שלב של ההכרה, שהוא מנותק מהטבע. אם הטבע קודם היה, וואו, אני מחובר להורים, אני מחובר למשפחה, אני מחובר לכל, פתאום ההכרה שמה על זה סימן שאלה. מי אמר ש? למה? ואז השלב של הטבע הוא פחות עובד. אומר הרב קוק במאמר מאוד מאוד חשוב שנקרא לתקופת המעבר, כשהשכל פועל, הרגש האינסטינקטיבי מתנטרל. זה דבר שצריך לדעת. כשאני מתחילה ללמוד, משהו בחיבור הפשוט שלי יכול להיפגע. Okay? הילד הזה לומד את עצמו, מתחיל להבין, משהו בחיבור הפשוט נפגע. אם זה היה נעצר כאן, אוי ואבוי, אז היה עדיף לא להתחיל בכלל את השלב הזה. אבל זה לא נעצר כאן. הילד הזה לא נשאר כל החיים בעזרת השם ילד בגיל ההתבגרות, אלא אם כן יש שם איזה בעיה. אבל רוב האנשים הנורמליים מסיימים את השלב הזה, והם חוזרים לקשר, אני עכשיו נותנת דוגמה עם ההורים, חוזרים לקשר עם ההורים, לא ממקום של עיוורון כי הם מושלמים, אלא ממקום שהם כבר בררו, והם בחרו לחזור עם ההורים. וחוזר השלב של הטבע והחיבור הטבעי, אבל ממקום מודע ובחירי. כלומר, הצד החזק של הטבע זה אינסטינקט חזק, ודאות, חיבור. הצד של ההכרה זה הצד של הבחירה. השלב השלם זה שיש לי גם בחירה וגם חיבור. זה יכול לקרות לי, עוד דוגמה שאני נותנת, בתפילה. נגיד, כשהייתי ילדה קטנה, הייתי נורא מחוברת, והייתי אומרת שיבנה בית המקדש בשיא החיבור. ואז אני לומדת על בית המקדש, ואני אומרת, זה קורבנות, זה, וואלה, לא בא לי בית מקדש, דם ובשר, ואני בכלל צמחונית, ואז משהו, לך תתפלל על בית מקדש, כשזה ההבנה שלך. ואז משהו בחיבור לתפילה ולבית המקדש נפגע. ואז אתה לומד על בית המקדש במובן יותר עמוק, ואתה חוזר לחיבור הזה לתפילה, לא ממקום של עיוורון שהיית ילד שלא ידעת מה זה אומר, אלא ממקום שאתה כבר למדת, הבנת, בחרת וחזר לך החיבור הטבעי. עוד דוגמה, כל אלה דוגמאות לתהליכים של טבע, הכרה, טבע, מודע. כדי להסביר את השלב הבא, אני אומרת את כל זה. עוד דוגמה שאומרים חז"ל על איש ואישה. נכון, איש ואישה בפרק א' של ספר בראשית, נבראו ביחד, זכר ונקבה ברא אותם. לעומת זאת בפרק ב', נכון, הקדוש ברוך הוא מנסר כביכול את האדם, ובורא מצלעו את חווה. אז בעצם נשאלת השאלה, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא ניסר, הפריד ביניהם. אם רצית לברוא אותם ביחד, למה הפרדת ביניהם? אם רצית שהם יהיו בנפרד, למה בראת אותם ביחד? הבריאה הראשונית, היחד, זה הטבע. תדעו, אתם שייכים אחד לשני. עכשיו, כשאתה מחובר ככה, אין לך בחירה. הקדוש ברוך הוא מנסר ביניהם, כדי שתהיה בחירה. אבל כשהם בוחרים, נכון, הוא אומר, זאת הפעם עצם מעצמיים. איך ידעת שזה זאת? מה זאת אומרת? אנחנו כבר נברנו ביחד. וזה בעזרת השם כל זוג שיהיה פה. ש-40 יום לפני צאת הוולד מכריזה בת קול, בת פלוני לפלוני. זה הטבע, נברנו ביחד בצד הנשמתי. עכשיו אני 20-30 שנה צריכה לחפש את הבן אדם. לא קיבלתי פתק באוזן מי הוא. וכן, בכל שלב הפגישות הוא לא תמיד נחמד, זה שלב ההכרה, זה כמו גיל ההתבגרות ביחס להורים. זה שלב ההכרה ביחס למי שאני צריכה להתחתן איתו. ובעזרת השם, כשאנחנו מוצאים אחד את השני ויש את הייחוד המחודש, אז הייתה פה בחירה. לא נולדתי איתו. אבל הבחירה הזאת הייתה שלמה בתוכי, כי זה כבר, כמו שנקרא, אנחנו כבר שייכים אחד לשני. ודוגמה אחרונה שאני נותנת לאותו תהליך של טבע הכרה וטבע מודע, אומרים חז"ל שהתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולה. ואז כשהוא נולד מה קורה? המלאך סותרו על פיו ומשכיח את כל התורה. אם רצית שהוא ידע את כל התורה, למה השכחת? אם השכחת, למה לימדת אותו את כל התורה כולה? עוד פעם זה אותו דבר. לימוד התורה כולה זה השלב של הטבע, להטביע את זה בך שזה שלך. עכשיו אתה יוצא לעולם, זה בחירה שלך. קיבלת בחירה חופשית, אתה תחפש, אתה תלמד. אבל כשתגיע לשם, אתה תרגיש חיבור שנובע ממשהו הרבה 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 יותר ראשוני ופנימי. כך קורה לנו עם המידות. אני נולדתי עם מידות טבועות בתוכי. מידה שאני, בואו ניקח את הדוגמה של אהבת השם. עכשיו אני הרבה שנים עובדת על האהבה הזאת, לפעמים מרגישה אוהבת, לפעמים לא מרגישה, לפעמים יש חיבור, לפעמים אין חיבור, לפעמים... זה מאוד מאוד מסובך לעבוד על אהבת השם. אבל בעזרת השם כשזה מגיע, אז זה כבר טבע שעבר לבחירה. עכשיו, שלב הבחירה יכול להיות מאוד 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 יבש, אבל כשאני מגיעה לשם, אז זה חוזר להיות חי כמו שזה היה טבעי, אבל הרווחתי בחירה. שאלות על התהליך. אוקיי, אז הרב אומר שהתהליך הזה, כמו שהוא קורה ביחיד, הוא קורה גם בעם. וזה מה שהיה לנו עם תקופת ההשכלה. שעם ישראל כל הזמן היה, כן, מצווה קלה כחמורה, וארבע עמות של הלכה, והעולם התורני, אז היה מדי פעם איזה אפיקורס יוצא דופן, אבל לא הייתה תנועה של ציבור חילונית. לא היה דבר כזה. בתקופת ההשכלה, כן, אנשים מתחילים לשאול, מתחילים לפתח את השכל, ואנשים התחילו לשאול גם בעולם התורני, והשאלות היו יותר גדולות מהתשובות. בן אדם ששואל איך אני יודע שיש אלוקים, ואומרים לא, לך תיטול ידיים, לך תלמד עוד דף גמרא. כי ככה, כי עם ישראל היה כל הזמן בעולם התורה. להוציא גדולי ישראל, את הגדולים היחידים שתמיד שאלו ותמיד העמיקו, המון, למה הוא קיים? כי ככה, כי ככה צריך. אבל אז ההמון התחיל לשאול שאלות, לא רק יחידים, כמו מהר"ל, רמח"ל, ריאל וכדומה. לא, ההמון התחיל לשאול שאלות, והתשובות לא היו טובות כמו השאלות. ואז אחד אחרי השני, האנשים התחילו לחפור. זה הגיע עד השיר המפורסם של ביאליק, שהוא מתאר איך הוא נשאר לבד עם השכינה, ויוותר לבדי לבדי, הוא אומר. כולם סחף כולם לקח הרוח, כולם סחף האור. כאילו אחד אחרי השני יוצאים מבית המדרש, והוא מתאר את ההתלבטות שלו לצאת מבית המדרש, כי לא נעים לו להשאיר את השכינה לבד. זה תיאור מאוד 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 כואב ואמיתי. אחד אחרי השני אנשים עזבו את התורה. הרב אומר זה תהליך טוב. איך יכול להיות תהליך טוב עם כפירה כזאת נוראה? הרב אומר, זה תהליך ההכרה. כשעם ישראל יחזור לתורה, זה יהיה במקום של בחירה ועומק. וזה ברוך השם מה שקורה לנו היום. אין מקום שלא נפתחת בו מדרשה, שלא נפתחת בו ישיבה. הכריכה של העולם התורני, ברוך השם, היא כל כך גדולה, ממקום של חיבור, ממקום של עומק. לא ממקום של, אוקיי, אנחנו עושים כי צריך. אנחנו עושים כי צריך הציל אותנו. אם תקופת ההשכלה הייתה קורית קודם, חס ושלום, לא היה נשאר עם ישראל. אבל תקופת ההשכלה, אומר הרב קוק, לא לחינם הייתה מקבילה לתקופת שיבת ציון. בארץ ישראל אנחנו נשמרים. לא לחינם הכופרים הגדולים היו הציונים הגדולים. כי זה תהליך אלוקי שזה יישאר שמור. שכשתהיה כפירה, עדיין זה יהיה שמור בתוך עם ישראל. והיום ברוך השם אנחנו כבר בשלב השלישי, בשלב שאנשים בוחרים, בשלב שכל שני וחמישי אתה שומע על עוד אמן שחזר בתשובה, מה גמו, מה גמו, מה גמו. אמנים זה מאוד מאוד מפורס, כאילו ברור, כי זה אנשים מפורסמים, אבל זה לא קורה רק אצל אמנים, זה קורה גם בחדרי חדרים. כמו שהייתה השם ישמור כפירה, ובכל בית שומעת על איזה מישהו שזרק, היום זה הפוך. היום אנחנו בגדול חוזרים לשלב השלישי ביחס לתורה. אבל ביחס לארץ ישראל אנחנו בשלב השני. אם יכולת להגיד ארץ ישראל, עם ישראל ולהשתמש בסיסמאות, זה היה בשלב הטבע. אבל היום זה לא עובד. היום אתה צריך ללמוד ולהסביר. היום שואלים אותך, למה אני צריך לסכן את החיים של הבן שלי בשביל חתיכת אדמה? וזאת שאלה טובה. והתפקיד שלנו זה לברר את זה. אנחנו לא יכולים לזרוק סיסמאות. ארץ ישראל, עם ישראל, זה לא בשביל אמא שעכשיו מסכנת את הבן שלה. לא. סיסמאות לא לוקחות. אנחנו בשלב השני של להעמיק את הדעת ביחס לארץ ישראל. כשהיה גירוש מגוש קטיף, אנשים שאלו, איך אריק שרון שהיה כל כך גדול בהתיישבות, איך הוא ויתר על גוש קטיף? מי שמכיר את התהליך הזה שהרב מתאר, מבין את זה ממש. קודם הוא היה בשלב הטבע ביחס לארץ ישראל, ואחר כך זה עבר לשלב ההכרה. בשלב ההכרה אתה שואל רק שאלות הגיוניות, וזה לא הגיוני בשביל חתיכת אדמה לסכן אנשים, זה לא הגיוני. עכשיו העבודה שלנו זה לעבוד כדי להגיע לשלב השלישי. וכדי להגיע לשלב השלישי אנחנו צריכות תשובות טובות. אנחנו צריכות לברר מה באמת הקשר שלנו בארץ ישראל. ולא להישאר ברמת הסיסמאות, כי ככה לא נגיע לשלב השלישי. כל זה היה רק הדגמת התהליך כדי להבין איך זה קורה בעולם המידות שהוא הנושא שלנו. שבאמת, באמת, באמת, אני חוזרת לשפה של הרב, הם נמצאים בנפש האדם, זה הטבע, ואינו צריך לחדשם מצד עצמם, רק צריך להעלותם. להעלותם זה עבודה, להעלות את זה למודעות גם. זה עבודת ההכרה, שיהיו הולכים אל הדרך הטוב, כשנביא את זה לשם כבר, זה השלב השלישי. שזה גם בחירי, אבל גם פנימי וגם מחובר. אנחנו לא רוצים להישאר רובוטים שהכל רק בשכל. אנחנו רוצים שזה יהיה מחובר לטבע, לצד הפנימי שלנו. אבל אנחנו גם לא רוצים להיות עיוורים בלי שכל. ולכן אנחנו צריכים גם את שלב הטבע וגם את שלב ההכר. ובעזרת השם, כשנעבור את התהליך, זהו, זה שלנו. זה מחובר לנו וזה בחירי. שאלות? בבקשה. לא, הוא ממש טוב. ממש טוב.
אבל אם
אז הוא לא טבע, אז הוא לא מחובר לטבע שלך. כאילו, אז בחר, זה כמו אנשים שכפרו, הם הלכו בניגוד לטבע. טבע מודע זה כשאת הולכת עם הטבע. בבירור מותר להגיד לא. ואז הלכת למקום, אדם הלך למקום של הכפירה. הוא לקח את ההכרה למקום שלו, אבל הוא לא הלך עם הטבע הפנימי. בטבע הפנימי הוא חיבור לקדוש ברוך הוא. אם זה טבע מודע, אז זה מקום של חיבור. זה יכול להיות מודעות בלי טבע. אפשר להגיד לא לקדוש ברוך הוא, נכון? יש לנו בחירה חופשית. כלומר, לא תמיד הסיפור מסתיים בהפי אנד. כשהוא מגיע לטבע המודע, זה ההפי אנד. עוד? טוב, אני כל פעם מתמודדת בחגים, אמרתי לכם, זה שאני לא מלמדת לראש השנה, ואני לא מלמדת ליום הכיפורים, ואני לא, ואני לא, ואני לא, כי מאוד מאוד חשוב לי שתקנו את מוסר אביך, ואם תקנו אותו, זה מתנה גדולה לחיים. אני מאחלת לכם שבאמת, באמת, תהיה לנו שנה טובה, שנה טובה ובטוחה, שנראה ונחוש את המתיקות של הטוב הזה. אין דבר, כאילו אם משהו הוא אמת, דיברנו על תכלית הטוב, שזה הקדוש ברוך הוא, אם משהו אמיתי הוא ודאי טוב, ואז אנחנו גם יכולים להרגיש את המתיקות שלו, אבל יכול להיות דברים שהם טובים, לכאורה, שאתה מרגיש מתיקות, אבל הם לא אמיתיים. ואנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה, אנחנו רוצים שזה גם יהיה אמיתי, וזה גם יהיה מתוק, בעזרת השם.